ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
שלי הוא סיפור על שכנות נדירה ובלתי רגילה. סיפור על חסד ונתינה, על שלח לחמך על פני המים ועל השגחה פרטית בלתי רגילה. זה סיפור שמסתרע על פני שנים רבות ויש בו מוסר השכל כל כך חשוב שאין טעם להשאיר אותו אצלי, למרות החשש הטבעי מחשיפה, חשש שגרם לכך שהסיפור יישאר אצלי ואצל משפחתי שנים כה רבות. מצד שני, לכולנו היה ברור ביום מן הימים שנספר את הסיפור, וכשנעשה זה, זה יעשה דרכך, כי אתה רואה לא רק את הסיפור, אלא חי את הנשמות ואת הכוונות, ויודע כיצד להפיק ממנו את הכי טוב שיש, וזו הכוונה. נולדתי בבית עשיר מאוד, והיה תעשיין שירש מפעל מסגשג, בעצם מערכת מפעלים מסגשגים מאביו, שירש אותם מסבו. אנשים אינם יודעים להבדיל בין עושר זמני לבין עשירות של דורות. עשירות של דורות זה משהו שאתה נולד לתוכו, בלי לדעת שיש מושג שנקרא מחסור. דברים שנראים לאחרים כמו מותרות, רכב מפואר, חופשות סקי בחול, עוזרות קבועות בבית, חוגים ושיעורים פרטיים, במוזיקה למשל. הם דבר שבשגרה, שאתה אפילו לא מודע לאפשרות שיש אחרים שאינם מקבלים אותם. אחת הסיבות לכך היא שרוב העשירים מתגוררים בשכונות של עשירים ומקיימים יחסי שכנות וחברות עם אנשים עשירים אחרים. הם עושים עסקים עם עשירים, נוסעים לנופש בחברת אנשים עשירים, ותתפלא, גם מחתנים את ילדיהם עם אנשים עשירים אחרים. אני לא יודע אם הם מגדירים זאת כך מראש, אני חושב שזה יוצא כך. קראתי פעם מחקרים שאנשים עשירים מעדיפים להנציח את העושר שלהם גם לתורות הבאים, ולכן הם מסיעים את ילדיהם למשפחות עשירות, כך שחוץ משידוך יש פה איזו שותפות עסקית. אך גם בלי מחקרים, כל אחד יודע שבדרך כלל משפחות בעלי אמצעים עדיפות להשתדך עם פרטנר בעל אמצעים, לכן אם תביט, תראה שלמעט מקרים נדירים בהם משפחה עשירה רצתה בחור מיוחד לביתם או בחורה מיוחדת לבנם, אין כמעט סיפורי סינדרלות. אנשים מתחתנים עם בני המעמד הכלכלי שלהם. למרות שסבי גר ביישוב עשיר שרובו חילוני, ההורים שלי בחרו לגור בעיר חרדית ובשכונה חרדית. נכון שהיה לנו בית פרטי משלנו, אך השכנים שסבבו אותנו היו אנשים בעלי יכולת כלכלית רגילה ואפילו פחות מכך. אם מדייק, אומר זאת כך, כשההורים שלי רכשו את הבית הפרטי שלהם, זה נחשב שכונת וילות יוקרתית, אך עם השנים נבנעו על הוילות בתי דירות רגילים, ואליהם נכנסו משפחות ללא אמצעים מיוחדים, חלקם אפילו בסחירות. כך יצא שרוב החברים שלי בשכונה, בכיתה, היו ילדים שהמשפחות שלהם לא התקרבו אפילו לרמה הכלכלית שלנו. בילדות לא שמתי לב לזה בכלל. אחת מהרה התחלתי להבין מהחברים שמסביבי, שלהם יש שיש לי משהו שלהם אין. למען האמת, הייתי צריך להיות עיוור כדי שלא לראות את זה לפני כן. זה מתחיל מהאוכל. אם הם היו מביאים סנדוויט פשוט, הרי תמיד העוזר הייתה מכינת סנדוויט מיוחד, עם עטיפה מיוחדת, ומעדן ושוקו ופירות וירקות. אני זוכר שאם היא עמדה על כך שאוכל את כל הפירות ולי נמאס, אז מצאתי את עצמי מכריז, מי שיוכל לי את הבננה, אני גם אתן לו את המנדרינה. ניתן להבין שלא התקשיתי בעסקים מהסוג הזה. היו עליי הרבה קופצים. תמיד אהבו לבוא אצלי הביתה, בהתחלה חשבתי שאולי יש במשהו מיוחד, אך עם הזמן הבנתי שזה בגלל שבבית שלנו היו משחקים יוקרתיים. בסך הכל הסתדרנו היטב עם כולם, וזאת מבני שההורים שלי מעולם לא עשו עניין מהכסף, או דיברו על שוני בינינו לבין האחרים. אני חושב שהמבוגרים יותר קלטו את זה, והילדים לא יותר מדי העסיקו את עצמם בעניינים כמו הבדלי מעמדות. בניין לידינו הייתה גרה משפחה מרובת ילדים. האבא, אברך, האם לא עובדת, הם חיו בסחירות. את הפרט הזה לא ידעתי עד לאחרונה. בין המשפחות שלנו לשלהם הייתה ידידות גדולה. אבא שלי למד בשבתות עם האב, אמא שלהם הייתה חברה של אמא שלי, והילדים שלהם, הם היו אצלנו כמעט כל היום. האמת שהם היו יכולים לבוא לשבת ליד השולחן, לחכות לארוחת הצהריים, לא היה שום צורך להזמין ואיש לא התפלל למה באו. זה פשוט היה חלק מהשגרה. אני חושב שבמשך השנים שמעתי בו ושם את ההורים שלהם, אומרים תודה רבה להורים שלי, ואפילו מילים חמות בי מזה, מה היינו עושים בלעדיכם. לא הבנתי מה עומד מאחורי המילים האלה. האמת שההורים שלי פשוט החזיקו את המשפחה הזאת מאלף ועטף, אם בתשלום הסחירות, אם במתן קצבה חודשית, ואם בטיפולי שיניים וביגוד. הכל נעשה כלאחר יד ובלי שום עניינים. מנקודת המבט שלי ראיתי שאבא שלי מעריץ את אבי המשפחה השכנה, מדבר עליו כל הזמן, שהוא מקנה בו על זה שהוא יושב ולומד, ואיזה חינוך טוב יש לילדים. מבחינתי, הוא ראה בהם מודל לחיקוי, ומעולם לא חשתי איזה יתרון עליהם. כשהגעתי לגיל 17 הגיעו ימים אחרים. עסקי המשפחה שלנו התמוטטו. וכשאני אומר התמוטטו, אני מתכוון התמוטטות כללית שהחלה בסבא שלי, וכל ילדיו שהם הדודים והדודות שלי, כל המפעלים המשפחתיים קרסו בבת אחת, ואנחנו איבדנו את כל רכושנו. בזמנו לא ממש הבנתי מה קרה, אך מסתבר שהמפעלים נכנסו למשבר כמה שנים עוד לפני כן, ובניסיון להציל אותם, כל המשפחה שאיבדה את כל מה שהיה לה, בתים ורכוש, וגם מה שלא היה לה. כלומר, לקחו חובות לסתום את הבור, אבל הבור לא רק שלא נסגר, אלא להתרחב ושאב את כל המשפחה לקריסה כלכלית מהדהדת, שהיו לה השלכות לא רק על רמת החיים, אלא גם על הכבוד שלנו. בין תפנוקים שהתרגל לכל האושר שבעולם, נאלצתי להתרגל למצב בו אני הולך בנעליים בלויות ולא מעז לבקש מההורים שלי, כי אני יודע שיהיה להם קשה לממן לי אותם. מטיסות דו-שנתיות, פעמיים בשנה לאתרי סקי, למצב בו לא יוצאים לנופש בכלל. ממכוניות פאר, לפתע הוריי החלו לנסוע באוטובוסים. מי שלא חווה אושר, לעולם להבין איזה דרך ייסורים צריך השיר לעבור בדרך מהמקום שבו היה למקום שבו נמצא כל אחד ואחד, ובוודאי שלא יבין כמה בלתי אפשרי בשבילו לחצות את הקו הזה ועוד לכיוון מטה. מאחת המשפחות העשירות בעיר הפכנו לאחת המשפחות העניות בשכונה, ובהבדל אחד. למשפחות האחרות לא התדבקו כל מיני בריונים ואימו שאם לא ישלמו להם חובות מי יודע מה יקרה להם, חלקם גם הבהירו מה יקרה. הם לא חדו בפחדים נוראים בבושות היומות. אנחנו כן. לאחר מאבק משפטי גם הפסדנו את הווילה שלנו, ביום לא בהיר אחד עברנו לדירה בסחירות של 4 חדרים. אף אחד לא יכול לדמיין מה זה לעבור מווילה 4 מפלסים ל4 חדרים צפופים, ואנחנו לא משפחה קטנה. בעוד המשפחה נכנסת לדברים הזויים ממש, שגרמו גם למתחים לא קטנים בין הדודים, שרק מאמצים כבירים מצד אבא שלי ואחת מאחיותיו, לא גרמו להם להתפתח למלחמת אחים ממש. עוד משהו ששווה ללמוד, כשאנשים בלחץ ובחובות הם עלולים להתדרדר גם מנטלית, למקומות שאיש לא מאמין שהם יכולים להגיע, בייחוד לא הם עצמם. אבל הפעולות הללו של אבא שלי כללו ויתור מוחלט על דברים שעוד היו לו, והתחייבות מעבר למה שהוא צריך. מאיפה שלא הסתכלת על זה, המשפחה הגרעינית שלנו נפלה מאיגר רמה לבירה המקטה, ואבא שלי הפך מנדיב צגה ידוע לנתמך סעד. אך בורא עולם לא מפקיר אף בריאה. איכשהו, מבלי שנבין, ההורים שלי החלו להתאושש לאט לאט. בשלב ראשון דאגו לביגוד שלנו, נעליים, חליפות, קובעים לכולם. לאחר מכן הצליחו לרכוש מכונית, אמנם פשוטה, אבל עדיין מכונית. אז איזים יכלו לעבוד, אמנם כסחירים ולא מנהלי חברות ענק, אבל לפחות הביאו מזכורת. בתוך שנה וחצי החל לחזור האור לבית. אמנם לא היה מה לדבר על עושר, אבל מחסור כבר לא היה. למעשה פרט לדברים מנקרי העיניים שהתרגלנו אליהם, טיולים לחול, מלונות, עוזרות, בית, מכוניות מפרון, בסך הכל היה לנו את כל מה שהיה לך משפחות האחרות בשכונה. זה היה חשוב במיוחד לאחי הקטנים, כי ילדותי שלי עברה בנעימות כזו, וגדלתי בחור, בנוי וחזק. עוד יכולתי להתמודד, נורא פחדתי שכל הטלטלות הללו שעוברים על ההורים שלי, ישברו את האחים הקטנים ויביאו לבעיות רגשויות או התנהגותיות. אבל בזכות השיבה מהירה למתכונת חיים נורמלית, וללא בעלי חוב שמתדבקים ועושים את החיים, פשוט התרגלנו לחיים של אחרים, עם מזכורת טובה של ההורים, עם כל מה שילד צריך להבדיל מדברים שהיו לנו אז, שלא באמת הצטרכנו. שנים רבות לא הבנתי איך ההורים שלי הצליחו לעשות את זה, ורק 7 שנים לאחר מכן, התגלה הכל. נכנסתי לשידורים בגיל 23, נפגשתי פה ושם, ולא מצאתי, למען אמת, הורידו אותנו. כי להורים שלי לא היה כסף להשתתף. וכשהגעתי לגיל 24, הציעו לי בחורה בת 19, שנכנסה זה עתה לשוק השידוחים. ההורים שלי לא היו צריכים לברר עליה, וגם לא על המשפחה שלה. כי הייתה הבת, המשפחה שגרה בשכנותינו. בת האברך שסיפרתי עליו בתחילת סיפורי. ההורים שאלו אותי מה אני אומר, ואני אמרתי שאין לי כל התנגדות לגשת לשידוך, בתקווה שבפגישות אנחנו נהיה מתאימים, כי לברר באמת לא היה צריך. כאן שאלתי את אבא שלי, תגיד אבא, אבל איך נסתדר? הרי אני רוצה לשבת וללמוד. אולי אנחנו צריכים לחפש צד שני שיש לו קצת לעזור, לפחות לסחירות בשנה, שנתיים הראשונות. אני פוחד שפשוט לא אוכל לעמוד בזה ולא אוכל לשבת וללמוד. אבא שלי חייך ואמר, זה בסדר. מצאנו צד שני כזה. אני אומר לו, נו באמת, הוא עובר עם 10 ילדים. אני גם ככה דאגתי איך הוא יוכל לשרוד בלי התמיכה שלך. אבל ברוך השם הם הסתדרו, אולי בגלל שממילה הם הסתפקו במועד. אבל אני ממש לא מוכן לקחת מאדם יקר כזה אפילו שקל אחד. זה בבירור יהיה על חשבון האוכל של הילדים שלו. אבא שלי צחק ואמר, בוא שב לידי ואספר לך משהו. מסתבר שמחוץ לעזרה הגדולה שאבא שלי עזר לאותה משפחה, הוא חשב על איזה רעיון שיאפשר לה איזו הכנסה קבועה, מבלי שהוא יצטרך לנדב לו כל חודש. באותה תקופה, ארצות הברית נכנסה למשבר כלכלי חמור, שהחל בקריסתו של בנק ההשקעות הגדול בעולם, ליימן ברדרס. הבתים בארצות הברית ירדו בעשרות אחוזים, ומאות אלפי אנשים שיבעו למחקור את הבתים שרכשו כמה שנים לפני כן להשקעה, לעתים במחיר של 70% פחות משוויים. אבא שלי היה איש עסקים, והוא פנה לשכן שלו ואמר, תקשיב, אני אנבא לך $200,000, אתה תרכוש כמה בתים. הוא גם אמר לו איכן, וגם נתן לו איש קשר. ובעוד כמה שנים הבתים הללו יחזרו למחיר שלהם, ויהיה לך מאיפה לחתן את הילדים. השכן שלי, שהיה לו מוח מבריק של אברך, לא חיכה הרבה. הוא רכש 5 בתים ב-$150,000, ולאחר מכן שיפץ אותם בעוד 50,000, מחר, ורכש עוד בתים ועוד בתים, ובתוך 3 שנים הוא הפך לבעלים של 100 בתים בארצות הברית. הוא הפך מעני לעשיר, בדיוק באותו הזמן שאבי הפך מעשיר לעני. אבל בעוד אנחנו שינינו את אורח החיים שלנו, הוא נשאר אברך על כל המשתמע מכך. ורק תמיכה הוא לא היה צריך. כשהתרחשה הקריסה הכלכלית של הוריי, הוא לא ישב בשקט, למרות שכבר החזיר את 200,000 הדולרים שנבלעו בבור החובות שאותו תיארתי לאל. הם פשוט עזרו לאבא שלי להגיע להסדר חובות, ונתנו הוראת קבע חודשית לשלם חלק מהם. הם דאגו לתשלום הסחירות שלנו, ולביגוד, ולטיפולי השיניים. פשוט מידה כנגד מידה למה שאבי עשה להם כל החיים. וברגע שביתם נכנסה לשידוכים, הציע מי שהציע, עד היום יש ויכוח אם זה היה בזמת אבי או בזמת אביה, כאן ככל הנראה שתי התשובות נכונות. אז הם הציעו את הבת לבן ואת הבן לבת, כאשר השטחן מודיע שאבי הקלה ידאג לדיור ולכל מה שצריך. וכך היה השידוך שלי. כיוון שראו כולם שהתחתנתי בכבוד ושהקריסה הכלכלית לא פגעה במשפחה שלנו, נוצר מצב שאצל אחי ואחיותיי זרמו שידוכים טובים, חלקם מהחברה הקודמת שהייתה לנו וחלקם ממשפחות כמו שלנו וכמו חמי האברך. בשורה התחתונה הוריי חיתנו כמעט את כל ילדיהם בכבוד ואף סידרו אותם בצורה מכובדת. אמנם לא כמו שסידרו אותם, אך כמו שרוב בני אדם מסדרים את ילדיהם. אנחנו אחרי הכל. אני מביט לאחור ורואה בחוש את המילים הללו של רבי נחמן מברסלב, מתארות את מה שעבר עלינו. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי שגם שם נמצא השם יתברך. עברנו קריסה כלכלית נוראה שהייתה מפוררת כלכלית ונפשית את רוב בני אדם, מבעלי הון רב לבעלי חוב של עשרות מיליונים. כשהמשפחה מסבבך בצרות יותר ממך וכל החברים שלך כועסים עליך, כי חתמו לך ערבו אותו, כי לבית מהם, החלק אחר סולח לך במרכאות, אך כל מה שיש ביניכם עומד כמו זכוכית אטומה ובלתי ניתנת לשבירה. ובתוך ההסתרה הזו הגיע שכן האברך, הוא פשוט שיקם אותנו. אז נכון שאנחנו העמדנו אותו על הרגליים לפני כן, אך העובדה הזו רק מעצימה את שני מסרים גדולים. גם של שלח למחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. מעשי חסד אינם שווים ריקם, וכל אדם שאדם עושה לעצמו, וכל דבר שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. אך מעל הכל, מסר של השגחה העליונה, ודרכיו המופלאות של הבורא. מתחילה ברור שהנס שלנו החל עוד בעובדה שמשפחת האברך באה לגור לשכנותינו. כאן החל הנס הגדול שלנו, כאן החלה ההזדמנות שלנו עוד לפני שידענו שנצטרך הזדמנות. להביא את האברכה להתעלם או לתמוך, זו הייתה החלטה שלו, וזה עניין הבחירה. והוא בחר הכי נכון. במו ידיו הוא בנה את הישועה שלו עצמו ושכל המשפחה שלו. וכשאני יושב עם רעייתי, אני מבין לפעמים את מה שרבים לא מבינים, ואתה אולי תעביר להם. שכל סיפור חיינו פסיפס ענק הנשגב מבינתנו. שאומנם יש לנו חלק ונחלה בו, אך בורא עולם הכל, והכל מאיתו. ואסיים במילים הכתובות בהקדמה לספר מקור חיים, לרבי שמעון אבן גבירול, זכרו יגן עלינו. שיר שהולחן, והוא שר על ידי זמר בשם אפי רוזן. והוא תכלית רעיון והשלמת היגיון, לרומם הנעלה מערך ודמיון, אשר קצרו הדעות בהשגחה, והוא הכל והכל מאיתו, זה ראשית חוכמה וזה תכלית תורה. F3-593-93, אתם יכולים להתקשר לשאלות, לחוויות, לסיפורים ולהתלבטויות. דעו תכלית רעיון, זה בעיניי אחד השירים הכי עוצמתיים, המנון לתורה, להשגחה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.